其实也出的比较难。
יעקב ועשיו. יעקב ועשיו, חז"ל מתארים את ההתרוצצות שביניהם עוד מזמן ההיריון, כלומר לפני שיעקב ועשיו הם בפועל. הריב ביניהם והוויכוח ביניהם הוא ויכוח אידיאולוגי שורשי. חז"ל מבטאים את העובדה הזאת במה שהם תולים את ראשיתו של הוויכוח עוד בבטן אימם. ולמדנו כבר על שתי תפיסות שמתחילות, עשיו מתחיל מן העולם הזה, כלומר מן המציאות המוחשית, הריאלית, המסוימת שלפנינו. חלק מן המציאות הזאת היא גם ערכית, אבל זו ערכיות שהיא כולה תולדה של ההתרכזות בתוך המציאות של ההווה. ודאי שההווה גם מחייב הרבה ערכים. אדם לא יכול לחיות בלי ערכים, אבל הערכים הם לא ערכים מוחלטים, אלא ערכים שנובעים מן הצורך של המציאות הזאת. אצל עשיו, העולם הזה, המציאות הזאת, זה הנושא. אצל יעקב, עיקר הנושא זה העולם הבא. כלומר, אנחנו תמיד נושאים עיניים אל המציאות השלמה. אנחנו יודעים שהמציאות שלפנינו היא בדרך, היא לקראת. אנחנו נמצאים בעיצומו של תהליך, אבל המציאות באמת, מציאות העולם ומציאות האדם, היא לא כפי שהיא נמצאת עכשיו בהווה. לכן אנחנו צריכים להשתמש בכל הכלים בהווה כדי להביא אותנו אל המציאות העתידה. מתוך כך גם אנחנו צריכים ודאי עולם הזה, אבל העולם הזה שלנו משמש לנו בתור דרך, מעבר, תהליך, כדי להיות שייכים אל הרוממות שהעולם עתיד להיות בה. זה נקרא שיעקב ועשיו מריבים בנחלת שתי עולמות. ואף על פי שהחלוקה הטבעית היא שיעקב יקבל עולם הבא ועשיו יקבל עולם הזה, אבל זה מציאות בלתי אפשרית. אולי זו המציאות בגלות, אומר המהר"ל, זה מציאות ביניימית כזאת. בדרך כל עוד העולם צריך להחזיק מעמד עם שני הכוחות האמתניים הללו, אבל בסופו של דבר הבירור צריך להיות כולל, להגיע עד ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הרסה, והייתה לה שם המלוכה, כי המלוכה לא תשלם, לא תשתלם עד שיעקב לא יבוא להר עשיו לשפוט את הר עשיו, ועד שכמו שרבותינו אומרים, למה נקרא שמם חזיר, שעתיד הקדוש הוא להחזירם בתשובה. אז כל עוד לא יהיה ברור איך המבט של יעקב אבינו, שרואה במציאות הזאת שלפנינו תהליך שעיקרו להביא אותם לקראת מציאות רוממה יותר, שלמה יותר, ותמיד לשאת עיניים אל הברכה האלוקית שצריכה להופיע במציאות, הברכה האדירה שצריכה להופיע במציאות שלפנינו ולגדל אותה ולהרחיב אותה, להפוך אותה להיות מה שהיא. כל עוד זה לא יופיע, אז גם לא יהיה השם שלם ולא יהיה הכיסא שלם, והמלוכה האלוקית לא תופיע בצורה שלמה. טוב, אז כל הבירור הזה עוד מתחיל מהבטן, מן ההיריון, מן המחשבה, מהשורש האידיאולוגי שרקב יעקב וסב בפועל מגלמים אותו בחייהם. כאשר יצאו לאוויר העולם, אנחנו נקראים, נמצאים לקראת סוף הפרק, במהדורה הרגילה זה בעמוד פיתת, עמודה ימנית באמצע, כאשר יצאו לאוויר העולם, אמר יעקב לעשיו, מכרה בכורתך לי. כי כתוב, מכרה כיום בכורתך לי. אז חז"ל אומרים, מה זה כיום? יש גם פירוש אחד, כיום הזה שהוא קיים לעולם. יש, זה מכרה כיום, היום הזה זה כמו אותו, כמו אותו ויכוח שהיה בבטן. זה המשך, המכירת המכורה זה רק הוצאה אל הפועל, מציאות תהליך מתבקש, מן האיכויות המיוחדות שמגלמים יעקב וסב כל אחד באישיותה, מן התפיסה. לכן דורש המהר"ל, כלומר כשם, זה כיום, כשם כאשר היינו בבטן. אולי צריך להיות כיום, כלומר כאשר היינו בבטן האם, היה המחלוקת הזה בינינו, אתה מכרה בכורתך לי לעשות המעשה בפועל. איך מתקשרת מכירת הבכורה עם האחיזה של יעקב בעולם הבא? כי נקרא עולם הבא בכורה, כי הבכורים הם קדושים להשם כמו שידוע. וחכם אמר, כן ראוי אליך הקדושה של בכור, לפי המחלוקת שהיה בבטן האם, הכל דבר שהוא גופני בלבד הוא ראוי לך, והבכורה שיש בקדושה אלוהית, למה לך? זהו שאמר עשיו, הנה אנוכי הולך למות, ולמה לי בכורה? מיד כפר בתחיית המתים, שהיה אומר שהעולם הזה הוא עיקר, והוא העולם הגשמי, וכאן תחייה כלל, למה זה לי בכורה, דיינו הקדושה נבדלת מן הגשמי, כי אין לאדם דבר זולת עולם הגשמי הזה. נסביר, למה בכורה היא קדושה, ולמה היא שייכת לעולם הבא? במבט של העולם הזה, באמת אין הבדל בין הבכור לבין אדם אחר. מי שמתבונן רק בעיניים, רק בערכים של העולם הזה הגשמי, לא רואה שום הבדל בין הילד הבכור לבין שאר הילדים. עד רבה, יכול להיות ששאר הילדים יותר מוצלחים. אחרי הניסיונות הכושלים בילדים הבכורים, אז אולי הצליחו לחנך אותם יותר טוב. אולי כן, אולי לא. אני מתכוון. בעיקר אני בא לומר שמצד הבבט של העולם הזה באמת אין הבדל. מה מופיע בבכור שבגלל זה הוא זכה לקדושה? כי בבכור גם מופיע האידאה. אני אסביר מה הכוונה. בואו נראה קודם כל בפועל. כשנולד בן בכור, אז מלבד העובדה שנולד ילד, זה הילד הראשון שהוא מגלם את המושג לידה והופעה מאב לבן. כל שאר הילדים הם כבר התפרטות של אותו נושא. אז כשאנחנו דברים, האידאה איפה היא מופיעה? כן? האידאה, כלומר, הרעיון הוא מתגלם קודם כל בבכור. כי הבכור זה ראשית ההוצאה מן הכוח הפועל של הרעיון. אחר כך זה גם מתגלם בפועל. שאם הרעיון אין לו שום ערך, כי הרעיון זה רק איך היא תמצא להבין מה מתרחש בפועל בעולם הזה, אז בפועל אין הבדל שום דל בין הרע. אבל אם אנחנו דרך על עולם האידאות, כלומר אנחנו מבינים שיש מציאות ממשית, שהיא שיירת על המציאות השלמה, וכל שאר הפרטים שהולכים ומתפרטים בעולם הזה, זה גילומים שלה, הופעות שלה, בדרך שלה, זה כל מיני גוונים שלה, שהכל חותר כדי להשוות את עצמו, להתאים את עצמו למקור. אז בבכור באמת מופיע בראשוני, ההופעה הראשונית, מלבד מה שהיא הופעה פרטית, היא גם תחילת הפגישה שלנו עם האידאה, עם הרעיון. אפשר לתאר את זה במובן הפסיכולוגי, אני לא מתכוון שזה באמת רק פסיכולוגי, רק אני משתמש במובן הפסיכולוגי כדי להבין מה קיים באמת. זה כמו שבלידה הראשונה, אז האבא מתוודע לעובדה שהוא אבא. פתאום הוא אבא. מי אדם רגיל? הוא פתאום נהיה אבא. זה משמעותי, כן? זה משמעותי משלו. אז הילד הזה, מלבד הערך הפרטי שלו, יש בו גם ערך כללי. וכל דבר כללי, כלומר, איזה אבא אני? אבא טוב, אבא בדרך, אבא בחיתולים, אבא שמנסה. אבל יש קודם כל את המושג אבא. המושג אבא, מושג שאפשר לדבר עליו בפני עצמו, להגיד מה המציאות השלמה, וכל ההתנהגות שבתורה בה הולכת לחתור אל האידאה הזו, אל הרעיון הזה, כן? זה רק דוגמה אני נותן. זאת אומרת שיש את המושג המוחלט השלם, ויש כל ההופעות שלו בפועל בעולם הזה, שהם בדרך לקראת המימוש שלו. אז הבכור הוא הראשון שמפגיש, זה הקדושת הבכורה. קדושת הבכורה, עכשיו זה ברור שזה לא שייך לעשיו, כי אצל עשיו, גם הרעיונות, לא שצל עשיו לא קיים עם רעיונות. באקדמיה של עשיו יש אנשים שעוסקים ברעיונות. אבל כל הרעיונות זה רק החיתים זה כדי להבין איפה קיים באמת, איפה המציאות הממשית קיימת. רק במציאות המוחשית. האידאות זה רק צורות חשיבה שלנו להבין מה קורה במציאות בפועל. כמו המושג בכוח, המושג האריסטוטלי בכוח, שזה לא משהו שקיים באמת, אלא בכוח כוונה מה שיכול להיות קיים בפועל. אז קיים זה בפועל, בכוח זה מה שיכול להיות קיים בפועל, אז זה מה שעוד לא קיים ויכול להיות קיים. לעומת המושג כוח האפלטוני, שזה מושג שהוא ממשי, קיים, כן? המציאות הממשית קיימת, היא קיימת בתור אידאה, כן? וכל המציאות בפועל, הפוך, זו המציאות הממשית, זו המציאות העליונה, וכל המציאות שקיימת בעולם הזה היא בדרך, היא צומחת לקראת זה. כן? זה כמו שנגיד, בילד הקטן, זה שתי תפיסות. אנחנו נגלם את זה, זה מאוד מאוד טוב, הדוגמה הזאת. מי ששייך רק מצד העולם הזה, אז כשנולד תינוק, אין בו עדיין אישיות. האישיות הולכת וצומחת תוך כדי החיים. כן? כי אנחנו הולכים לפי מה שקיים בפועל. מי שחי מצד העולם הבא, אז אנחנו מעניינים שבילד יש אישיות, מה כאן נקרא לזה נשמה, יש ערך מוחלט שלם, שככל שהכלים יתרחבו, אז הערך המוחלט הזה ילך יותר ויופיע. אבל הערך המוחלט קיים עם ראשית הלידה. זה נקרא אצלנו קדושה כוחנית. קדושה כוחנית זה לא בכוח אריסטוטלי. זה לא מה יכול להיות קיים קשה. אלא זו מציאות שעכשיו קיימת, היא ממשית, היא הערך האמיתי המוחלט. ואנחנו מאמינים שככל שיתרחבו הכלים, המציאות הזאת תופיע. למה היא נפקמינה? נפקמינה עצומה. מי שבוחן דברים רק מצד העולם הזה, אפשר שזה יהיה ואפשר שלא, כי זה מצד העתיד. ומי שמאמין בעולם הבא, ומאמין שהעולם הזה זה צומח מתוך האמת, שהערך המוחלט של העולם הזה זה העולם הבא, ועולם הזה זה הכל בדרך ל, זה צומח מתוך. אז ממילא זה בטוח. יש ביטחון הופעת העולם הבא. זה הכל נפקמינה בהבדל בין יעקב לבין עשיו. לכן, למה עשיו מוכר בכורה? כי באמת קדושת הבכורה היא לא שרד עשיו. עשיו הוא אידיאולוג, אידיאולוג של עולם זה. עשיו אומר, האמת היא, כולם שווים. מה ההבדל בין בכור לבין מי שאינו בכור? אין שום הבדל בין מי שבכור. זה לא צודק. יש לו עולם ערכי עשיו. אבל זה צדק של עולם הזה. הוא אומר, זה לא צודק. מה, יש הבדל בין הבכור? הנה זה הבכור, זה הצעיר. כולם נראים אותו דבר. בדיוק אותו דבר. כן.
אבל גם האבות רואים שמחרים מנסים כאילו להקדים את הצעיר.
זה עוד שאלה, אתה צודק. רואים דבר מיוחד שבאבות דווקא הקדושה לא עוברת לבכורים.
אצל יעקב
ויעקב. נכון. יעקב, אבל גם אברהם. יצחק זה הבן השני שלו, ויעקב ויצחק נותן ליעקב שזה הבן השני שלו, כלומר, מוכר את הבכורה. אבל זה שייך עד מתן תורה. עד מתן תורה יש סדרים הפוכים. למה? זה צריך באמת להבין למה. זה שזה גם במערל בהמשך קצת מדבר על זה, זה מציאות מאוד עליונה. מעניין שהמילה בכור, תכף המערל יאמר, זה מורכב משתי אותיות, משלוש אותיות שכולם אותיות השניות. ב' זה אותיות השנייה ביחידות, כף זה אותיות השנייה בעשרות, ורש זה אותיות השנייה במאות. המערל מדבר על זה קצת. כן? אז אולי נראה, כי זה שייך קצת למה שאתה אומר. כן? כי כשההופעה עדיין, הרשת הולכת ומופיעה בעולם, לפעמים היא מופיעה קצת מאוחר, לא מופיעה ראשון. למרות שמבחינת האידאה היא ראשונה. כן? כמו שיעקב בעצם, הוא היה ראוי להיות בכור. כמו שיצחק, ביצחק יראה לחזרה. ויעקב היה ראוי להיות בכור. פה איזה ראובן היה, אלא ראובן בכור יעתה כוחי בראשית עוני, יתר סט ויתר אז פחז כמיים על תותר, יש משהו בראשוניות בעולם הזה שהוא לא מסוגל להכיל ראשוניות, כי הראשוניות היא מאוד עזה, מאוד תקיפה, לכן היא מופיע, או שמי שהיה ראשון מופיע שני, או שמי שמופיע ראשון באמת לא יכול להופיע. והרב מדבר זה בין היה קצת. אז לכן סב מוכר את הבכורה כי הוא כופר בתחיית המתים. הכוונה היא, אם ערך החיים הוא רק מצד הנוכחות שלהם בעולם הזה וזה מה שנותן להם את הערך, אז באמת אין הבדל בין הבכור לבין השני. כולם אהובים, כולם בורים, כולם חמודים, וכל אחד לפי ההצלחה האישית שלו במסלול העסקי של העולם הזה. אבל מי שמבין שכל המציאות בעולם הזה יונקת ומקבלת כמה רעיונות מהמציאות השלמה, נקרא לזה האידאות, אז באמת שבבכור מופיע משהו שלא מופיע בשאר הילדים, וזו קדושת הבכורה. אז כמה שיעקב שייך לעולם הבא, אז יעקב הוא הילד שמופיע איזה ולא עשיו. יעקב מבקש מעשיו, דורש מעשיו שימכור לו את הבכורה. ועוד יש לך לדעת כי עולם הבא הוא עולם השני, כי עולם התחתון הוא ראשון, מצד מי? מצד האדם. אנחנו פוגשים את העולם הזה, זה לא רק ראשון מצד כרונולוגי, זה גם בתודעה, אנחנו פוגשים את העולם הזה. העולם הבא, אנחנו פוגשים אותו מציאות השלמה של העולם הזה. זה לא הולך הפוך. אנחנו לא מתחילים מהעולם הבא, ואז יורדים אל העולם הזה, ואומרים, רגע, מה קרה? המציאות השלמה כולה קוצצה. אנחנו מתחילים מהעולם הזה, נראה לנו זו המציאות, זה הטווח שבו אנחנו עובדים, ואז אנחנו כל הזמן צריכים לגדל בקרבנו שהמציאות הזאת היא עתידה להשתלם, עתידה להיות אחרת, עתידה להיות איכותית יותר. כמו שאנחנו כל הזמן חיים בציפייה הזו, אנחנו ישראל, אנחנו לא, עם ישראל באמת זה עם ששייך לכישרון הנבואה. כל הזמן אנחנו רוצים, ואנחנו חיים ומחיים את המציאות מתוך הציפייה שלנו לשלמות, מתוך הקשר שלנו לעולם הבא. העולם שאנחנו חיים בו, בכלל בישיבה, ישיבה והישיבה, ואדם ששייך לאמונה, אז הוא חי בעולם הבא. הוא כולו נתון בציפייה של העולם הבא, ומתוך כך הוא פוגש את העולם הזה ומצמיח אותו לקראת העולם הבא. זה כמו האבא שהוא מאמין כל כך בילד שלו, ומתוך כך הוא מצמיח בתו כוחות. אז עולם התחתון הוא ראשון לאדם, ונברא עולם בבית של בראשית ברא, כי יש עולם שני ותמצא, כי אותיות בית כף ריש הכל שניים, הבית באחדים, הכף בעשרות, הריש במאות. ולכך אמר יעקב לעשיו, מכרה בכורתך עלי, הוא העולם הבא, שהוא עולם שני. ולכך נתן יעקב לעשיו לחם וזיד עדשים. עשיו נותן ליעקב בכורה, את קדושת הבכורה, ויעקב נותן בתמורה לעשיו לחם ונזיד עדשים.
הוא נקרא לזה
מה?
גילוי של העולם הזה.
כן, בדיוק. כמו בעולם, ביום הזה נגן, נותן לו איזה מנה שוארמה כזאת, כן? משהו כזה עם שומן, משהו כזה עם הגסות של העולם הזה, כן? עם הגוי של העולם הזה. כל תאוות הגוף שלקח בעד הבכורה שהיא גשמית, קדושה בלתי גשמית, והחליף אותו בעולם הזה גשמי. צריך להחליף, לא העולם הבא, אולי כתוב לכם, העולם הזה. ואמר הכתוב, ויבוא עשיו מן השדה, והוא יהיה ואומר, יאמר, הלעיתני נא מן האדום האדום הזה, כי התאוות הגשמיות הם למלות החיסרון. לכן זה נקרא לעיתים. זה מעניין, כי ספר יצירה כתוב שחודש שבט לעיתה. שואל קצת, בטח יש בזה איזה הסברות. קודם כל, לעיתה כתובה רק פעם אחת בתורה. הלעיתי נינה, מן האדום האדום הזה. אז לעיתה, המהר"ל מסביר שזה השלמת החיסרון. כן? מי שחי בחיסרון הוא מגיש תאווה גדולה, אז השלמת החיסרון זה נקרא לעיתה, שח לשבט שיוצאים ברוב גשבי שנה. כן, עולם הצומח זה עולם ש... מה זה עולם? לא, עולם שעכשיו לא צריך לראות אותם, תשובתו בלשבט. רק אני אגיד לכם שעולם הצומח, כוח הצומח זה הכוח התאווני, ויש בעולם הזה הגשמה, הגשם זה בא, העולם מסודר באופן כזה שיש בו כוח תאווני שהוא דורש, ואת השפע שמגיע מלמעלה, שמגיע להשלמת החיסרון. זה חלק מעניינו שחודש שבט להתבונן בנקודה הזאת, ויש הרבה מאוד מה להעריך בזה, אבל אנחנו לא נעריך בזה עכשיו, לצערי, כמו שהייתי מאוד רוצה, אבל זה לא הנושא. ביום הגדול, ויבוא עשיו מן השדה, ויבוא ואומר, ליתן מן המן האדום האדום הזה. אתם רואים את התיאור, תורה מקפידה לתאר את האדום האדומיות הזאת, שהיא שייכת אל ה... צבע הבולט של העולם הזה, התופס את המבט החושי, המסעיר את החושים, המביא לי שיכרון חושים, כן? בכל עניין זה מורה כי חלק יעקב הוא העולם הבא, מאחר שהוא כך, מסולק השאלה מכל וכל, עד שאין קשה כלל. מה לא קשה? מה שהתחלנו בו. מה התחלנו בו? למה יעקב לא שייך אל העולם הזה? יעקב לא שייך אל העולם הזה, כי באמת אנחנו שייכים אל העולם הבא, ובאמת את העולם הזה אנחנו רואים בתור תהליך. ולכן ההתמודדויות הרצופות שעוברות עלינו שייכות לעיקר ענייננו. בפרק זה תמצא תשובה ברורה, כי כמו שאין חלק ישראל עולם הזה והם נרדפים בעולם הזה, הרי כשאין לחיים הם נרדפים מן הצרות כמו דורו של שמד הקדושים והתיאורים, אם היה רודף אותם כוח סמאל. אין זה תמיע כלל, כי ישראל הם גבוהים וסחופים ומטורפים בעולם הזה, ושאין כדאי להם עולם הזה, ויש להם התנגדות בעולם הזה, והדבר הזה מבואה. טוב? אבל אנחנו כמובן לא יכולים לעצור פה, כי אנחנו ברור שהם כבר באים בארץ ישראל, יש לנו צבא חזק וכלכלה חזקה ואושר גדול ושמחה גדולה, אז אנחנו חייבים להמשיך נרצח ישראל כדי להשלים את התמונה. כן.
המשפט הראשון של הפסקה זה, יש לדעת כי העולם הבא הוא העולם השני, כי העולם התחתון הוא ראשון לאדם. אבל אם אנחנו מבינים שהעולם האידאי הוא בכוח היותר משמעותי, אז הוא הראשון.
אתה צודק, אז אנחנו הסברנו ראשון, הכוונה שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו בו בגדי שהתודעה שלנו נבנית מתוך העולם הזה, את העולם הבא אנחנו פוגשים מצידנו, הוא לא ראשון באמת, ראשון לאדם, לאדם שפוגש, אנחנו פוגשים את העולם הזה. הרב שואל בהרפי לתואר, למה ילד לא נברא הפוך? קודם כל היא שכל, ואחרי זה חושים. אז הרב עונה מה שעונה, אבל מה אומר הרב? הרב אומר, הילד נבנה בסדר זה, שכל הזמן יש לו פגישה חושית. כל הזמן אנחנו פוגשים את העולם הזה בתור מציאות ממשית. אחר כך אנחנו פוגשים את העולם הבא, כי אנחנו רואים שהעולם הזה חסר, ויש לו מיצרים. אנחנו רוצים כל הזמן להרחיב, אנחנו רואים, העולם הזה זה רק חלק מתמונה גדולתי גדולה, נכון? זה מה שקורה לנו. אז יוצא שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם באופן כזה, שדבר ראשון הוא פוגש את העולם הזה, את העולם הבא הוא פוגש בתור דבר שני.
נו, היה יצא מכאן שהוא בחיים לא יצליח לעקוף את זה.
נכון, בחיים אדם לא צריך לעקוף את זה. נכון? בחיים אדם לא צריך לעקוף את זה. אף פעם הוא לא יגיע לעולם הבא כשהוא מדלג על העולם הזה. אנחנו לא יכולים לפגוש את העולם הבא לדלג על העולם הזה, זה לא המטרה.
לא פה יוכל להיות במסכת של חיים שהיא על פי העולם ה...
הוא לא יכול לחיות, אלא אם כן הוא יהפוך את העולם הזה להיות שייך לעולם הבא. אדם יכול לחיות בעולם הזה ולהיות שייך לעולם הבא. המטרה שלנו זה לא לחיות פה בעולם הבא, המטרה שלנו לחיות פה מתוך ציפייה לעולם הבא. לחיות את העולם הזה מתוך ציפייה לעולם הבא. ציפייה, הכוונה, מתוך תקווה. תקווה כמו תקוות חוט השני. לחבר, ליצור קו ארוך בין המציאות הזאת. אם היינו מתחילים בעולם הבא, לא היינו בכלל פוגשים, סופרים את העולם הזה. לא היינו סופרים אותו בכלל. אנחנו מתחילים מן העולם הזה, ואנחנו פוגשים, מבססים את התקווה שלנו, את הציפייה שלנו לעולם הבא. לא מתחילים הפוך. קודם כל יש לנו את הפגישה החושית. אנחנו פוגשים שספר זה מאוד ממשי. כן? וזה כמו ילד קטן מביאים לו לגיל 4 מתנה. מתנה גם עטופה וזה עטיפה. הוא לא מעניין אותו בכלל מתנה, העיקר זה עטיפה. למה? הוא אכפת לו הברק. אתם מכירים את הדבר הזה? שהוא לוקח את העטיפה, לוקח, זורק את המתנה, כן? מנסים כל הלאה להגיד לו, לא, המתנה זה עיקר. זה המתנה, איזה שיפון, איזה בגד, איזה... העיקר זה עטיפה. כן? אז ככה אנחנו שייכים לעולם הזה, העיקר זה עטיפה. אבל אחר כך אנחנו מבינים שהעטיפה זה רק עטיפה, ואנחנו חיים את העולם הזה מתוך ציפייה. המטרה שלנו פה זה לחיות את העולם הזה, לא את העולם הבא. אנחנו צריכים לחיות את העולם הזה מתוך ציפייה לעולם הבא. כי אנחנו צריכים לבנות אותו, להרחיב את הכלים שבו, להעיר בהערות יותר גדולות. אבל מה שנותן לנו את הכוח, זה הידיעה שהמלכות האמיתית, כמו שנאמר בפרשת השבוע, זה השם ימלוך לעולם הבא, כמו שרבינו מדגיש בשיחות. שם ישראל חי מתוך אמונת העתיד. לכן המטרה שלנו, זה מה שעולה מן הפרק, שהמטרה שלנו, כמו שאנחנו תמיד אומרים בישיבה, המטרה שלנו זה לא, לא שאנחנו צריכים לא להסתדר עם העולם הזה, אבל אין לנו מטרה להסתדר עם העולם הזה. כל העולם החוליני הוא עסוק להסתדר עם העולם הזה. צריך המון המון להשתדל, כי זה, העולם הזה יוקר מאוד קשה להסתדר בו. שתרדת פרנסה ותרדת חברה ותרדת הערכה, יש המון תרדות. כן, העולם הזה קשה מאוד להסתדר בו. אנחנו בכלל לא מנסים להסתדר בעולם הזה, אנחנו יודעים שאנחנו לא נצליח. אם נסתדר בעולם הזה, זה כנראה לחשבון זה שאנחנו נפסיד את העולם הבא. באיזה מובן, הכוונה? יכול להיות שאדם יהיה גם עשיר בעולם הזה. וזה בגלל שכשבור בחר, לתת לו כסף. זה ניסיון מאוד קשה. כשבור נתן לו כסף, בחר להעמיד אותו בניסיון הזה, כדי שישתמש בו לבדך בעולם הבא. אבל העיקר העניין, זה להסתדר עם העולם הבא, לא יודע מה העולם הזה. זה כמו ש... כשנפוליון... כשנפוליון הגיע בשערי רוסיה, היה מלחמה, היו הרבה רבנים שתמכו בנפוליון. למה? כי ברוסיה המצב נורא קשה, נורא נורא קשה. והיו כמה רבנים, בראשם האדמו"ר הזקן, שהוא לא תמך ברוסיה, לא בנפוליון. זה מפורסם, זה מפורסם. למה? כי האדמו"ר הזקן אמר שכל לבת האש של רוסיה זה צמח מתוך המסירות נפש. ויש פה איזו שמירה אלוהית, ובמשך דורות אנשים, החסידות התפתחה, גדולי התורה התפתחו, דווקא במקום שהצר הוא מצור. צריך לעשות, למשל, בשווה חברון, בין, ברוך השם, לומדים היום מצוין וזה, אבל בין, כשפעם למדו פה במסירות נפש, כן? לא היה מזגנים וזה, למדו במסירות נפש אמיתית. אדם לומד במסירות נפש אמיתית, זה ההתמסרות, זה משהו אחר.
מזוכיזם?
לא. בכלל. אבל לא לוקחים...
לא, אני רואה
מהדמור. לא לוקחים... לא, מתוך הבנה. מתוך הבנה, לא, מתוך הבנה, שזה שעצר, זה שעצר עם הרוסים, תחמו את היהודים, היום במעמד היסטורי ודאי רואים את זה, שזה שבמשך מאות שנים תחמו את היהודים והצרו את צדיהם, זה הפך את לבת האש הרוחנית להיות אדירה הרבה יותר, ובמקום שהייתה פתיחות, הייתה רפורמה. הרפורמה והשכלה הגיעה למזרח אירופה, הגיעה מאוד מאוד מאוחר. מאוד מאוחר. ובמערב אירופה עשתה שמות. זה הסדר בעולם הזה. האם זה ראוי? ודאי זה לא ככה ברור. לכן הגענו פה לארץ ישראל. אנחנו שמחים מאוד. אנחנו רוצים להגדיל תורה, והיום אנחנו נשתמש בכל המשאבים שלנו כדי להגדיל תורה. זה בגלל שאנחנו הגענו למהלך התחייה. וכל נמצאים בעולם הזה. ודאי שיש צד כזה, שבו עם ישראל דבועים, סחופים, מטורפים, כי אין כדאי להם העולם הזה, ויש להם התנגדות בעולם הזה. ודאי שיש מצב כזה, לאורך רוב ההיסטוריה של 2000 שנות משיח. זה כך. אני אומר, אבל גם פה, גם בארץ יש מצב כזה, שאדם לומד תורה מתור מסירות נפש, אז הוא יכול למסור את הכוחות לתורה. אבל אם יש לו הרווחה, אז קשה לו יותר למסור את הכוחות לתורה. כי יש הרבה מה לעשות. יש אוכל טוב.
אדום האדום הזה.
אדום האדום הזה, כן. אדם הגיע, יש לו כמה סוגי בשר, יש לו כמה תוספות, כמה זה. פעם לא דבר כזה, פעם היה לחם גבינה, אני יודע מה. והאמת היא, מה צריך יותר מה שלחם וגבינה? על האמת צריך גם תחינה, לא נגיד לחם גבינה ירקות, צריך גם תחינה, צריך גם הלווח, צריך גם בזה, מה צריך את כל זה? באמת, על האמת צריך את זה? לא, למה עושים את זה? בגלל השפע. זאת אומרת שמכנסים את זה יותר, לא אומר עכשיו
לא נוותר על מלאו,
אבל אני מכיר, יש ישיבות שהתפרקו.
שמה?
התפרקו?
לא, הכוונה יש ישיבה אחת, לא משנה, לא צריך לספר את כל הסיפור, אבל שהמנכ״ל, לא יודע, יערוש, לא משנה, אחד מה הביא הרבה כסף, רצה, אמר זה שהיה איתו, אני לא רוצה שיהיה, לא רוצה, אני פה בניתי סגנון של צמצום, אז אני צריכים להיפרד. דבר, לפי דעתי זה דבר, אני זוכר שפעם הגענו, כשאני למדתי בנתיב מאיר, לפני הרבה שנים, אז היו בניינים כאלה. ואז, גם הרב מודחה למד בנתיב מאיר. ואז הגענו לבית וגן, פעם נסעתי איתו, ואז בדיוק אמרו לבנות את הבניין, יש להם איזה בניין יפה, בזכוכיות כאלה.
כמו לאכסניה.
כן, משהו, בניין יפה, משהו בזכוכיות.
כמו לישיבה השנה בקרס.
אז אמר הרב מודחה, הסתכל וזה אמר, לא יודע איך אפשר ללמוד תורה במקום כזה. לא, לא התכוון לומר, לא, לא התכוון לזה, אני לא אמר, לא אמר.
למה תמיד התורה אבל צריכה להיות מתוך במרכאות מסכנות?
לא, בכלל לא. בכלל לא מסכנות. חאוי שיהיה בפאר, אבל שלא יהיה משעבד הפאר. שלא יהיה משעבד. לחם וגבינה זה מסכנות? זה לאכול מה שצריך. זה צריך לאכול יותר מה שצריך. לא, יש משהו בשפע הזה.
המצב הנפשי
זה ניסיון מאוד גדול. מה זה ניסיון? אגב, זה לא ניסיון, זה צריך להעמיד אותך באמת. לא יודע, סתם אני אומר הרהורים, אני לא אומר פה. סתם אני אומר, אם אדם יש לו לחם לאכול, בגד ללבוש, זה יותר קל להיות מסור לדברים האמיתיים, אשר שיש לו לחם ופיצה ומלאבר וזה.
אז למה יש?
אבל שואל אותי למה יש, כי אנחנו ברוך השם חזרו לארץ ישראל ומופיע התחייה, וזה לא יודע למה.
נו, צריך ללכת עם זה ולה...
בסדר, מצוין.
לכבד את זה, לא?
יכול להיות.
אולי בגלות...
אני רק אומר הרהורים.
בגלות אני לא יודע.
בגלות זה ללכת עם אישה יפה וחסרת טעם. אתה הולך, עוזב את ה... אבל בארץ ישראל, ככל שאותו מפואר, ככל שזה יותר יפה. שאדם מסיים אותו יפה.
לא, זה טוב, אני אומר, אתם צודקים, יש מדרגה כזאת. רק אני אומר, אני מבדיל משני דברים. יש כלי מפואר, ויש שפע מעבר למידה. אם אדם אוכל מה שלא צריך, אז אחרי זה הוא גם אוכל במבה, שזה לא רק שלא צריך, אלא גם זה, לא יודע, במבה דווקא או זה, שזה... יש משהו בתאווה שכשאתה נותן לה מקום אז זה בא על חשבון.
נו, זה לא נכון שצריך לוותר על הפיצה, צריך לחנך את האדם שלא יצרוך. זה יותר לא להגיד לא לשם, זה אי אפשר, כי הוא מפתח את כל הירקות, הוא נותן את המדע,
גם את הפיצה הוא מפתח.
כן,
הפיצה הזאת, הפיצה, לא, אין לי משהו נגד הפיצה.
לחנך מידותית את האדם.
אין לי משהו נגד הפיצה, אבל הפיצה הזו זה תוצר של אדם כדי לספק את התאווה שלו. למה מי אומר שצריך לזה?
שיהיה לו יותר מהר, הוא יוכל ללכת עם אותו רב.
בסדר. אם הפיצה הזו זה יותר מהר, בסדר. לא, לא, אני לא עכשיו מדבר. סתם אני אומר. סתם אני נותן לזה.
שהמצב הנפשי יהיה של מים במסורת אשתה
ו... לא, אני לא מדבר, אני לא מדבר מים בשורה.
שהמצב הנפשי.
לא, אני אפילו לא דיברתי על זה. אני אפילו לא דיברתי על זה. אני דיברתי מים במסורה. תשתה מים כמה שצריך, אבל מים, למה קולה? לא, אני רואה שאנחנו לא מדברים אותה סוגיה. אתם מדברים, אני אומר, יש מצב שבו אדם צריך ללמוד תורה, למרות שאין לו את סיפוק הצרכים שהוא צריך. אני מדבר על מצב שיש לו ציפור אזרחים שהוא צריך, אבל אני אומר שצריך יותר. כל מה שיותר, זה תמיד בעל חשבון.
שיהיה יותר, אבל המצב הנפשי שלו יהיה בפשוט.
למה צריך שיותר? למה צריך את זה? נראה לי שהרב אבינר אומר, זה נכון מה שאני אומר, אבל צריך לבדוק מה הכוונה טוב. אבל הרב אבינר ככה פרסם, וגם אני שמעתי ממנו, שאומר שהאדם, לא יודע, הוא לא נראה לי שאומר מצד הדין, מצד המידות, אסור לבזבז כפס המותרות אפילו שאתה נותן השם אחרים שיהיה להם לקיום. כל מה שנאמר זה כשאפשר לקיום, אבל מותרות? לא יודע, מותרות כל אחד כדי צורקו, יש אחד שקיומי בשבילו זה מרכבה עם סוסים שירוצו לפניו, זה הקיומית. אבל אני רק אומר ש... לא, אני מתכוון לומר שבחברת שפע יש מחירים, כי אתה מתחיל להיות צריך דברים שאתה לא באמת צריך אותך. ואז זה מגביל את כוח התאווה. ומי שמגביל את כוח התאווה, אז אחרי זה אוכל ללמוד. לא? זה דברים של חלק מהצריך. בסדר. יש רק צריך לחם וגבינה, יש רק צריך לחם וגבינה ירקות. נגיד, בנינו תפריט שהוא עם כל אבות המזון, אדם בריא יוכל. אבל יש עוד דברים, שבשביל הכיף, בשביל ההנאה, בשביל המעדנים, בשביל ה... אז אם זה בראש חודש, לכבוד ראש חודש, ודאי, לא, אני יכול להיות שאני אומר דברים לא נכונים. לא, מה? יכול להיות שאני אומר דברים נכונים, לא שייכים תורת ארץ ישראל, לא שייכים לזה, לא שייכים לזה. אבל לי נראה ש... לי נראה, גם אני גדלתי ככה, וגם אני אוהב את זה, ולוקח פה, ושוקולד, ופסק זמן, והילדים שלי מחכים, וזה, אצלנו בבית זה לא רק תמרים ושקדים, צערי. יש גם תמרים ושקדים, אבל לא רק. אבל באמת אני אומר, אנחנו נמצאים במצב כזה צריך לדעת שלפעמים זה בעל חשבון אותו. לא יודע אם זה נכון בפרק כמה דבר זה לא אומר זה לא נכון מה שאני
אני חושב שזה סוגיה לא יודע זה נשמע גם שאפשר להביא את זה במצב מלאכותי אדם יכול להגיד אני חותך וחותך 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 ומכניס את עצמו להשתעבדות הפוכה
אתה צודק, אבל לא בגלל שיש את המצב הקיצון ההפוך, זה אומר שאי אפשר למצוא את הדרך המאוזנת הנכונה. נכון?
כן.
צריך למצוא את הדרך המדיין, אני רק אומר, צריך לדעת את המחירים שאדם משלם. אם אדם הוא נותן הרבה מקום לתאוות שלו, כן?
זה בטוח בהסדרה.
אם אדם זה, אז הוא נהיה שייך
לתאוות.
כן, בדיוק, זהו ההסדרה הזאת, ההסדרה הזאת. הרב כותב במוסר אביך. שמי שחשוב לו, מה כמונה חשוב לו? לא חושב שפלאפל זה הכי חשוב בעולם. אבל זה חשוב לו מספיק כדי שיתרח לעשות את זה ולהתענג מזה ולצקצק את השפתיים שלו. מי שזה לא יכול, לא יכול להתפלל לירושלים. ככה הרב אומר. במקרה חוץ מהפלאפל, הוא אומר הכל. הרב כותב את זה, נכון? הרב כותב בתחילת מוסר אביך. שמי שחשוב לו מה שהוא אוכל, אז לא יכול להיות חשוב לירושלים. איך הוא יכול להתפלל לירושלים? כשמה שחשוב לו זה למלא את הבטן שלו. זה מה שחשוב לו, אם הוא משקיע בזה. אני זוכר תמיד, אני זוכר במרכז הרב, היה יהודי אחד, שבארוחת בוקר אצלו, זה היה טקס שלם. לא יכול להיות, בדיעבד אני אומר, אולי בכלל היה כפייתי, אני לא יודע בדיוק, אבל היה לוקח עגבניה. אז חותך אותה, דק, 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 כל בוקר זה היה. אחרי זה מלפלפון. כל, דק, 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 דק. אחרי זה לוקח בצל, בשיג בזה מצב. דק, 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 דק. אחרי זה, זה היה טקס שלם. שמן, זאתה, עושה ככה מהידיים, ואז הולך ליטול ידיים, ואוכל איזה לאט. סתם שם, אז סתם, זה ציור אצלי, אני לא יודע, זה בכלל היה, כוחות של במשך השנים, כל פעם שאני מספר את זה, אני מוסיף עוד איזה ירק. אני לא יודע. אני אומר, הציור אצלי. מי שמשקיע כל כך הרבה בדבר הזה, אז איך הוא אחרי זה יכול להתפעל על ירושלים? זה כאילו זה, או שזה חשוב, או שזה חשוב. אז מה, לא צריך לאכול ירקות? צריך לאכול ירקות. לא צריך לאכול ביצה פעם בשבוע? צריך לאכול ביצה פעם בשבוע. לא צריך לאכול... אבל, אתה מבין, זה משהו. מי שחשוב... טוב,
הייתי בשיעור של אהבה, תירוש פעם, אז הוא אמר שאשתו אומר, אשתי נפלה עליי, איך שהוא מדבר, הוא אומר, הם עשו שיפוץ בבית, פתחו כדי שיהיה להם סלון גדול, והיה להם עמוד באמצע. אז פתאום הוא אומר, אשתי נפלה, היא רוצה לשים שיש מסביב לעמוד, מה עכשיו? אז אחרי זה, אז הוא אומר, הלכתי אליה, שאלתי אותה, תגידי, אם אני אשים או לא אשים, אכפת לך? אומרת, לא תשים, לא תשים, אבל בכלל, כאילו שיהיה, כאילו לא... הוא אומר, אז עשיתי לה את זה, עשיתי לה את השיש הכי יפה, כי ראיתי שהיא לא תלויה בדבר, היא לא תלויה בשיש הזה, אז היא עשתה את זה. הוא אמר, הוא דיבר על אותו עניין.
סוין. בפרק כמה, אנחנו נתחיל פרק תציין, חמש דקות שנותרו לנו. בפרק כמה זה עבודה זרה, אמר רבי יהודה, אמר שמואל. אל תיקחו את הדברים שלי בתור הדרכה, אני לא יודע, אני לא מדריך, אני לא יודע, וכל יום שני אחד כזה. וסתם, אני מלאכם מירורי ליבי, מה שאני חושב. בפרק כמה זה עבודה זרה, אמר רבי יהודה, אמר שמואל. עיר אחת יש לה למלכות רביעית. אחת ל-70 שנה, אנחנו מתחילים פה את המסכת של מלכות רביעית. החל מהפרק הזה, במהלך כמה פרקים, המסכת ארוכה וחשובה מאוד. המהר"ל מעמיק לחדור פה אל שורשי התפיסה האידיאולוגית הזאת, שאחר כך בגלגולי השונים הגיעה עד לידי צורת התרבות המערבית של ימינו, והאידיאולוגיה שהיא משרתת. אמר רבי יהודה, אמר שמואל, עיר אחת יש לה למלכות רביעית. אחת ל-70 שנה מביאים אדם שלם, ומרכיבים אותו על אדם חיגר, ומלבישים אותו בלבוש של אדם הראשון, ומניחים לו קרקפי לו של רבי ישמעאל בראשו. כן, את האור שפשטו מעל רבי ישמעאל בעשרת הרוגי מלכות. וטלו לי בצווארו מתקל דלת זוזי פיזה, כלומר ארבעה זוזים זהב, ומחפים את השווקים בעינח, כלומר מחפים את השווקים באיזה אבנים יקרות, ומכריזים וקוראים לפניו, סך, קרי, פלסטר, אחווה דמרנה זייפן, כלומר, נבואת יעקב כזב, אחי עשיו זייפן, דחמי חמי, מי שרואה רואה, ודלא חמי לא חמי, מי שלא רואה לא רואה, מי אהני לי לרמי ברמאותי ולזייפנו בזייפנותי, ככה הם אומרים את כל זה על יעקב, ומסיימים בו אחי, וי לדין כד יקום דין, אוי לעשיו כשיקום יעקב. עד כאן. במאמר הזה באו לגלות, מה עניינו של המאמר הזה? חז"ל במאמר הזה באו לגלות ולבאר עניין כוח מלכות רביעית עם ישראל. זה מאמר מאוד חשוב, כי במאמר הזה חז"ל לימדו אותנו מה עניין המלכות הרביעית ויחסה לישראל. אמר, כי אחת ל-70 שנה מתרחש כל הצרמוניה הזאת. דווקא אחת ל-70 שנה, כמו שיתבהר בסמוך עניין זה. הוא יבהר בסמוך ששייך לדור, פעם בדור. ואמר, שמביאים אדם שלם ומרחיבים אותו לאדם חיגר. אדם שלם זה עשיו, וחיגר זה יעקב שהיה צולע על ירחו במאבק עם עשיו. דע, כי מה שמרכיבים השלם על החיגר הוא כי יתחייב, כשזה קם, שנופל השני. לכך נחשב האחד רוכב על השני. כלומר, עשיו רוכב, הצלחתו של עשיו נובעת מהשיפלות של יעקב. אם יעקב מתרומם, בהכרח המשוואה משתנה ועשיו נופל. כי כאשר האדם רוכב על אחד, הרי אי אפשר לו שיקום אותו שרוכב עליו. וכך אי אפשר שיקום יעקב בפני אשר הוא רוכב עליו. דבר זה ברור. זה מראה שהנפילה של יעקב היא תלויה ברוממות של עשיו. ומי שמחשיב את העשיויות ואת היסודות התרבותיים שהיא מוליכה בעולם, הוא גורם לשפלותם של ישראל. זה קורה, זה הכרח. אחד עם השם איזו משוואה מוחלטת. אמר, שכל 70 שנה מביאים אדם שלם ומרכיבים אותו על אדם חיגר, כבר ידבר בחיבוק גבוהות השם עניין זה מה שהיה צולע יעקב, מורה על חסרון דבר מה. אילו הוא היה יעקב שלם, לא היה יכול לו המלאך, ולא היה נוגע בו המלאך בחף ירחו, ואז לא היה אפשר לעשיו לשלוט בו לעולם, כי המלאך הזה היה שרו של עשיו. ובמדרש, ויגע בחף ירחו, נגע בצדיקים שעתידים לצאת ממנו, אלו דורו של שמד. כלומר, זה מציאות, דורו של שמד זה מציאות כזאת אבסורדית, של אנשים שמביאים את המסירות נפש עד לקצה קצה היכולת. צד שני, המציאות בעולם הזה מאוד מאוד מתאכזרת אליהם. Okay? מי שמבין זה, הצד הכי איכותי של מסירות נפש על קרבת השם, אבל הפלטפורמה שלו, כלומר הדבר שמביא אותו לידי ביטוי, זה דווקא המציאות האחורה ביותר והדרסטית ביותר בהתאכזרות שלה לישראל ולאלוקיותה וקרבת אלוקים שלהם. אז המציאות הזאת היא הנקודה שעשיו מחולל בעולם. הרי כי מה ששלט המלאך על יעקב, מה שנגע בכף ירחו של יעקב, הוא שגרם לשלוט בו עשיו. ועשיו הוא אדם שלם, דבר זה גורם שעשיו רוכב על יעקב שהוא צולע, וזהו שמר שמביאים אדם שלם מקימון אותו אדם חיגל. כלומר, בעצם בהצגה הזאת שמביאים אדם שלם מקימון אותו אדם חיגל, אז בעצם מלמדים, עוסקים בנקודת הרוממות של עשיו על יעקב. מהי נקודת הרוממות של עשיו על יעקב? ואיזה תפיסה היא בונה בעולם? וזו תפיסה דמיונית, תפיסה אמיתית, אבל זו תפיסה שמאוד מאוד מצליחה לתפוס את כל הדור, דור של 70 שנה, ואת עניינו של הדור הזה, ואת עניינו של התפיסה הזו, זה כבר נראה שבוע הבא.